שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שנה טובה, שנה טובה למאזיננו היקרים. אנחנו בתוכנית ראשונה, כן, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ד, שתהיה שנת פדיון דלים, וברוך השם, אני חושב אולי שנה שישית כבר של קירות שקופים כאן ברדיו קול חי. אפשר לומר שכבר כמעט דור שלם של ילדים כבר גדלו עלינו, נקרא לזה בליווי שלנו פה, שאנחנו זוכים לעשות בכל שבוע. והשבוע אנחנו רוצים לדבר, אני חושב שזו התוכנית הכי הכי גבוהה שיש לנו השנה, התוכנית הכי מקודשת בימים הכי הכי גבוהים של השנה, בעיצומם של עשרת ימי תשובה, מרחק נגיעה מיום הכיפורים. ולפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר הוא הטכנאי, וגם המפיק שיקבל את שיחות הטלפון שלכם ב-03-593-93. אלה שמשתמשים באתר יוכלו דרך אתר קול חי. אז אנחנו נדבר על הרבה עניינים, גם כמובן נספר לכם על הפעילויות ועל הדברים החדשים שאנחנו עושים, אבל לפני הכל, אנחנו רוצים לפתוח באיזשהו מונולוג שרובו, נקרא לזה חלק מצוטט וחלק מעובד מספרו של הרב טאובר, פרקי מחשבה. שני מנהיגים גדולים עמדו לכלל ישראל בשתי תקופות שונות. תקופת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. משה רבנו הוא שורש התורה שבכתב, ואילו רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. שניהם חיו בתקופות שונות, שונות בתכלית. תקופת משה רבנו עליו השלום הייתה תקופה של צדיק וטוב לו. כל חייו של משה היו בבחינת צדיק וטוב לו. הוא עצמו נולד מהול, ובשעה שנולד נתמלא הבית כולו אורה. הקדוש ברוך הוא בחר בו וחולל באמצעותו ניסים גלויים. כל מכות מצרים, קרא להם את הים, עלה למרום, מוריד את התורה, הכיל מן מן השמיים, ואפילו כשנפטר לא נס לכו ולא חהתה עינו. צדיק וטוב לו ממש, שכינה עמו באספקלריה המהירה, בלי שום עננה, בלי שום כיסוי, בלא שום הסתר פנים. הנהגה גלויה ממש. לעומתו, רבי עקיבא, ההפך הגמור. היה בן גירים, נולד למשפחה לא מיוחסת. בתחילתו 40 שנה היה עם הארץ, וכשהתחיל בגיל 40 ללמוד אצל מלמד תינוקות, סבל בזיונות, חי בדוחק ועניות נוראה ביחד עם אשתו רחל באסם. חמיב מסוכסך איתו, מדיר אותו מנכסיו. כל עלייתו הרוחנית הייתה רצופה במאבקים קשים, ועד שסוף כל סוף זכה להקים אימפריה של 24,000 תלמידים, מתו כולם בתוך מספר שבועות. ואם לא די בכל העננה הזו, בכל הכיסוי הזה, בכל הצדיק ורע לו על זה, הזה, הרי שבסוף ימיו סרקו את בשרו במסרקות של ברזל ושקלו את בשרו במקולין. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא, שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבה בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילין של הלכות. מה זה הקוץ וקוץ הזה? מי שראה בספר תורה, על גבי האותיות, על חלק מהאותיות, ישנם כמין קוצים כאלו. רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. הקוצים הללו מסמלים את הכאב, את האיסורים, את כל דקירות הקוץ שעברו עליו, על בני דורו של רבי עקיבא, דור החורבן. רבי עקיבא הוא סמל הצדיק ורע לו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, אבל באספקלריה שאינה מהירה. אינה מהירה בכלל. וכשביקש משה רבנו לראות את רבי עקיבא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף 8 שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. משה רבנו, הוא צדיק וטוב לו. הוא אספקלריה המהירה, הכל מאיר אצלו. הוא לא יכל להבין את תורתם של דור אסתר הפנים, הדור המאוחר. איך יכול להיות שצדיק ורע לו? לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך. כי במדרגה שאתה נמצא בה, באספקלריה המהירה, אי אפשר להבין את צדיק ורע לו. אי אפשר להבין את רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא בחינת תורה שבעל פה. אלו הם האוספות והאיתורים שאיתרו בניי חביביי את תורתי. קוצים קוצים על גבי אותיות. קוצים שהופכים לכתרים. לכתר שאנו ממליכים את בורא עולם. ביציאת מצרים, בשעה שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים, מכבודו ובעצמו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. לא הייתה לנו ברירה, ומגודל מתיקות גילוי האלוקות, לא יכולנו שלא לקבל את מלכותו. כששפחה רואה על הים את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הרי אפילו עוללים הצמיעו ואמרו, זה כלי וענווהו. באותה שעה, האנוכי השם אלוקיך היה כל כך גלוי. לעומת זאת, רבי עקיבא מייצג את התקרבותה של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא מכוח עצמה. היא גם מגלה את האנוכי, אבל לא את האנוכי השם אלוקיך, אלא את אנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. גם בתוככי ההסתר הנורא ביותר, גם כאשר שוקלים את בשרו של רבי עקיבא במקולין, הוא מוצא את השם, והוא קורא קריאת שמע עד שיוצאת נשמתו באחד. שני סוגים של ליל הסדר הביא כלל ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ליל הסדר הראשון היה ליל הסדר ההיסטורי, שבו ישבו כל ישראל, מותניהם חגורים, מקלם בידם, אוכלים בשמחה, רואים אלוקות, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. לעומת זאת, היה גם ליל סדר אחר, שונה לגמרי בחיצוניותו, אולם דומה מאוד בפנימיותו. קבוצת יהודים בתוככי הגטו, תחת הכיבוש הנאצי, מעונים ומושפלים, חוזרים מעבודות הכפייה בליל ט"ו בניסן ועורכים סדר. היה זה סדר ללא 4 כוסות וללא מצות, אולם מרור ודמעות כמי מלח בשיעור גדול ביותר היו שם. מיטות ההסבה המפוארות היו דרגשי עץ. בידם היה כזית, כזית חמץ, שהיו חייבים לאכול משום פיקוח נפש. גמלה בליבם ההחלטה שהם יאכלו חמץ בליל פסח, אבל על ליל הסדר הם לא יוותרו. הסדר שלהם לא התחיל בקדש, כי יין לא היה שם. אבל הסדר הזה התחיל בהלחמה ענייה, דיאכלו הבאתנה בערד המצרים. גם הם, כאבותיהם, נתונים היו תחת מגף נוגס אכזרי, המספק להם לחם צר, לחם עוני. כך הם יושבים ומספרים ביציאת מצרים, אומרים את ההגדה מזיכרונם. והנה, כשהגיעו למוציא מצה, הוציאו היהודים הללו את כזית החמץ מאמתחתם, והתחילו באמירת לשם ייחוד. הם חיברו תפילה מיוחדת למאורע נדיר ואיום זה. וכך הוא הנוסח. ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ולאכול בלילה הזה כזית מצה. כאשר ציווית עלינו בתורתך, בערב תאכלו מצות. אך אתה ציווית עלינו מצווה יותר גדולה, מצוות וחי בהם, ולא שימות בהם. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של וחי בהם, ולא שימות בהם. הם קידשו על הפת, ברכו המוציא לחם מן הארץ, ואכלו את הכזית חמץ. בליל סדר זה היה רק הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. אין בריאה מלבדו המסוגלת להבין את המחזה הזה. לשם ייחוד, על כזית חמץ, בליל הסדר, אמירת ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה את יום חג המצות הזה, על כזית חמץ. סדר מסוג זה לא זכו לראות, לא נביאים, לא תנאים ולא אמוראים. היה שם רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ושם כלל ישראל גילה אותו. כן, שם, שם בגטו, שם על הדרגש, שם כלל ישראל הבקיע את כל המחיצות וגילה את האנוכי השם אלוקיך, המסתתר בתוך האנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא. זהו גילוי אלוקות, גילוי אור השם בתוך החושך הגדול, גילוי האהבה שבתוך השנאה כביכול, גילוי החירות בתוך השעבוד, גילוי השמחה שבתוך היגון. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. בימים האלו אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זוהי עבודת הקודש של הימים הגבוהים ביותר בשנה, הימים שאנחנו נמצאים בהם. אמרו לפניי מלכויות, לא בשביל הטקסט, לא בשביל שתוכלו לצאת את חובת תפילה ולא תצטרכו לחזור על 18, לא, אלא כדי שתמליכוני עליכם. כמה קשיים חינוכיים יש לנו, בגלל שאנחנו נמצאים בדור של אסתר, בדור של חושך, באספקלריה שאינה מהירה. אבל אנחנו מסרבים להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. כולנו רוצים לראות את כל הילדים מגיעים להישגים, את כל הכיתה בממוצע 90 ומעלה, את כולם לסדר בישיבות קטנות או הגדולות הכי טובות שאפשר. וכשלילד זה לא הולך, או שהוא נולד עם ADHD, והוא לא מצליח להחזיק ריכוז, וכשהוא מעצבן, ולמה אתה לא יכול להיות כבר כמו כולם? למה כולם כן ואתה לא? למה הוא כבר יודע את המאה מקרא מוכן לבר מצווה ואתה עדיין בשטויות? והקדוש ברוך הוא אומר, ואיפה אני? בניי, אני ריבון כל המעשים, אני הוא אדון כל הנשמות, אני נתתי לילד את הקשיים שלו, את הבעיות שלו, אני הוא זה ש-40 יום קודם יצירת הולד אמרתי בן פלוני לפלונית או בת פלוני לפלוני, אני זה שנתתי לך את אשתך, אני זה שנתתי לך את בעליך, הבעל הספציפי הזה, אני זה שיצרתי את המצב הכלכלי שלכם, את המצב הבריאותי שלכם, את מצב חינוך הילדים שלכם. אנחנו כל הזמן מתעקשים לא להשלים עם המציאות, מתעקשים להילחם ברצון השם, כי אנחנו רואים אסתר, כי אנחנו רואים קושי, כי אנחנו רואים צער, ולא מוכנים להשלים איתו. לא כן לימדנו רבי עקיבא? לא. רבי עקיבא גם בשעה שהוציאו אותו וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הסתכל בשעון וראה שהשחר עולה והגיע הזמן קריאת שמה. אז הוא התחיל לקרוא קריאת שמה, אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן, עד לעומק החושך הזה אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, גם פה אתה רואה אותו? אמר להם, בניי, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה. מתי יגיע לידי והקיימנו? מתי יוכל לתת את הנשיקה האחרונה לבורא עולם ולמות מתוכה, מתוך המסירות נפש למען ההמלכה הזו? בניי, אמרו לפני מלכויות בעשרת ימי תשובה, כדי שתמליכוני עליכם, שתזכרו שאני הוא זה שעומד איתכם בפקקים, אני זה שנתתי לך לעלות על הפנייה הלא נכונה ולהתעכב עוד חצי שעה בדרכים, אני הוא זה שעשיתי שיגרד לך בגב ואין לך בדיוק מקום להתגרד בו, אני הוא זה שמרישה ועד גמירה נמצא בתוך כל פרט ופרט של החיים שלך. אמרו לפעני מלכויות, אבל אל תשכחו, כדי שתמליכוני עליכם. ביאנקה לגלינסקי זצל מספר שהיה בחוץ לארץ, אצלהם בישיבה איזה יהודי תלמיד חכם שלא עלינו ולא עליכם נתבלעה עליו דעתו. אבל ההרגלים שלו של לקום בבוקר ולפתוח גמרא נשארו איתו. ויום אחד הוא ישב מול גמרא ולמד תוספות. ומשהו לא הסתדר לו בתוספות. הוא פשוט אחז את דף הגמרא ותלש אותו החוצה. באו ואמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, התוספות מדבר שטויות. אפרה לפומי. מסכן. אז היה שם אחד מבני הישיבה מחוקם כזה ואמר לו, טוב, התוספות הזה מדבר שטויות. מה השם התוספות מהצד השני של העמוד? ענה תלמיד חכם לשעבר הזה, אוי לרשע ואוי לשכנו. כולנו מבינים שכשמדובר בתוספות, הבעיה לא בתוספות, הבעיה היא בלומד, הוא לא מבין, קצרה בינתו להבין את עומק הדברים, אבל הוא לא מוכן להשלים עם זה, אז הוא תולש את זה החוצה. זה תוספות. ואת קורות חיינו, מי כתב? ואת תלאות חיינו, מי חיבר? ואת הקשיים שיש לנו בחינוך עם הילדים, מי יצר? לא אותו בורא עולם? לא זה שלימד את התוספות ואת הראשונים ואת האמוראים ואת התנאים ואת הנביאים? וכשהוא כותב לנו את קורות החיים, אנחנו מבקשים לתלוש את הדף הזה מהחיים שלנו. למה הייתי צריך לעבור את הצער שעברתי בילדותי ואדם לא משלים עם זה? למה התחתנתי איתו? למה לא חינכתי יותר טוב? למה לא הלכתי עם הילד הזה כך או כך או כך? למה דווקא הוא? למה כשאני יורדת לגינה כל הילדים של השכנות כולם עדינים, נעימים, שקטים. למה רק הבן שלי נמשך לחילוניות, לסמארטפון של הדוד הרחוק? למה תמיד הוא מחפש את זה? תגידו את האמת. כמה דפים מתוך הספר שנקרא תשפ"ג, 365 דפים כתובים באצבע אלוקים. כמה דפים מתוכם היינו רוצים לקרוע בחמת זעם? כמה מאורעות היינו רוצים למחוק? כמה דברים היינו רוצים לשכתב, לשנות, להכניס הערות, הגאות? אומר הקדוש ברוך הוא, נכנסנו לשנה החדשה? בואו ניכנס עם התובנה שאני הוא הכותב, וכתוב לחיים טובים כל בנבר איתך. אני זה שכותב את קורות החיים שלנו יום אחר יום, שעה אחר שעה, החל ממה שיקרה איתנו ועד למראה החיצוני שלנו ועד למאורעות הקטנים ביותר, עד כדי הכנסת היד לכיס והוצאת שתי פרוטות במקום אחת. בניי, אמרו לפניי מלכויות, תפתחו את השנה במלכויות, לא בשביל לסמן וי, לא בשביל לסמן פללתי ואני לא צריך לחזור על 18, לא שכחתי שום תוספת, לא. כדי שתמליכוני עליכם, שתיכנסו לשנה החדשה, בכל עמוד בספר שאני כותב, תחבקו אותו, תאמצו אותו, תנשקו אותו, תיקרו אותו, כי הוא כתוב באצבע אלוקים. אני כתבתי את קורות החיים שלכם. אל תנסו להילחם, אל תנסו לשכתב, אל תנסו לשפץ את הילד, אל תנסו לסטט אותו, אל תנסו להכניס אותו לתבנית שאתם רוצים. לא. החובה שלנו היא לא לחנך את הילדים, אלא להשתדל לחנך את הילדים. וזה החינוך שאנחנו צריכים להנחיל בבית. לא לחנך את הילדים להצלחה בשום פנים ואופן. לא לחנך ולא לדרבן את הילדים להישגים בשום פנים ואופן. לא כולם מסוגלים, רובם אולי לא מסוגלים, הרבה מהם עם קשיים, הרבה יכולים להתייאש בדרך או להיכנס ללחץ מטורף. לא זו הדרך ולא זו העיר ולא זו המלאכת בורא עולם, לא זה מה שהוא מבקש מאיתנו. בניי, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. הזוהר הקדוש, כל פעם כשהוא רוצה לבטא עמל בתורה, כל פעם שהוא רוצה להגיד לימוד תורה, איך הוא קורא לזה בזוהר? להשתדל באורייתא. זה הסוד. תחנכו את הילדים שלכם להשתדל באורייתא. בני היקר, אתה לא יכול להתרכז סדר שלם, נכון? חצי שעה ראשונה אתה יכול? תן את כל הכוח. תן, תגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני פותח את הגמרא בבוקר, אם זה בכולל, אם זה בישיבה, אם זה בכיתה. ואני אומר לפני שאני פותח, ריבונו של עולם, הרי אני מכוון להמליך אותך בתוך החיים שלי. אלו הכישרונות שנתת לי, אלו הכוחות שנתת לי, זה הריכוז הקצר שיש לי, זה קורות החיים שעברתי, זה היסח הדעת שיש לי, זה המצב הכלכלי שלי, המצב הבריאותי שלי. ועם כל הצער הזה, כמו רבי עקיבא, אני פותח את הגמרא ומכוון כדי שתמליכוני עליכם, לעשות נחת רוח לך בורא עולם. גם אם אני אלמד 10 דקות, גם אם אני אלמד רק 15 דקות, אלו הכוחות שלי, זה מה שאני מסוגל, ואני ממליך אותך. אני מקבל את זה באהבה ולא מסתכל על החברוסה בצד השני של הבית מדרש. למה הוא כל כך מצליח? למה הוא יכול? למה הבחור הזה מסוגל? למה אני לא? לא! בטח שלא נאמר את זה לילדים שלנו. למה פלוני יכול? ולמה אלמוני? מה אתה שונה ממנו? זו כפירה. ככה לא נכנסים לשנה החדשה. בניי, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, במקום שאתה זרוק בו, במקום שאתה תקוע בו, במקום שאתה מדשדש בו, עם הרקע שלך, עם העבירות שעברת עד היום, עם הסחי ומאוס שאתה לוקח, עם החובות שיש לך, עם הקשיים שיש לך, עם הסח הדעת, עם זה שאתה מרגיש שאתה לא שווה כלום. דווקא מהאספקלריה המלוכלכת הזו, הכל כך לא מהירה. וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך להשתדל באורייתא. לחנך את הילדים שלנו, בני היקר, אני מבין את כל הקשיים שלך. מה אתה מוכן להתאמץ? מה אתה יכול להתאמץ? מה אתה מצווה להתאמץ? מה ביכולות שלך תעשה? אבל במילה אני לא יהיה גדול הדור. במילה אני יהיה תמיד הבחור הכי אחרון בשיעור. אתה עובד את בני הישיבה? אתה עובד את הציונים? אתה עובד את השם. תמליך אותו עליך. ואז בסיום הרבע שעה שהצלחת ללמוד, או המצווה שהצלחת לקיים, כשאתה קם מהספר, תישא את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, לא כתוב מלומדי התורה, אפילו אם אתה יושב כמו בול עץ, כי אתה ממליך את בורא עולם ואתה מנסה, ולא שמת חלקי מהמיואשים, מיושבי קרנות, שאני עמל והם עמלים. אני עמל, יכול להיות שלא הצלחתי בכלום, אני רק עמל, אבל אני עמל ומקבל שכר. אני רץ והם רצים, כולם רצים. הסתובבתי בעולם בכל כך הרבה מדינות, שדה תעופה עמוסים לעייפה, כולם רצים, כל העולם הזה רץ. מי שביקר ברכבת תחתית בסאבווי בניו יורק, מה קורה שם בשעות הבוקר? כולם רצים. אני רץ להמליך את קוני, אני רץ לחיי העולם הבא. והם רצים, אולי אפילו מהר ממני. אבל הם רצים לבאר שחת, כי אני אומר לפניו מלכויות, כדי שתמליכוני. עליכם.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
נספר לכם, מאזינים יקרים, שנשארו לנו, נותרו לנו שלושה מקומות אחרונים לקורס הכשרת היועצות הגדול בירושלים. לימודי בוקר, זה קורס מרוכז מאוד, משעה 9 בבוקר עד השעה 1 בצהריים. שלושה מקומות אחרונים, אל שרוצות להירשם, אנחנו מתחילים בעזרת השם בחפזיין בתשרי. זה ממש שבוע אחרי שמחת תורה, בימי חמישי בירושלים. אני נותן טלפונים. המשרד של אתגרים בחינוך זה 077-405-2003, 077-405-2003. אלו שמשתמשים כבר באפליקציית הוואטסאפ, יכולים לקבל את כל הפרטים ולבצע גם הרשמה, דרך מספר שאני כבר אתן. מי שמעוניינת להירשם לקורס הזה, תשלח הודעה שהיא מעוניינת בדבר הזה. בלי כל קשר, כל אלו שרוצים להצטרף לקבוצה של אתגרים בחינוך, לקבל מדי פעם תוכניות מוקלטות, חלקים מההרצאות, להתעדכן בפעילויות שלנו, יכולים לשלוח רק את המילה צרף. שולחים את המילה צרף בהודעה כתובה, ויצרפו אתכם. אבל זה גם מיועד להרשמה לקורס הכשרת יועצות, אני נותן מספר לוואטסאפ, 058-680-8876, אני חוזר, 058-680-8876. אני נותן את כתובת המייל האישית שלי, לכל מי שרוצה בכל עניין שהוא, אברהם, avraham@m18@gmail.com, כאמור, שלושה מקומות אחרונים פנויים נותרו לנו לקורס הכשרת היועצות בירושלים, שבעזרת השם יתחיל מיד אחרי החגים. בנוסף על כך, ציבור הגברים והנשים שמעוניינים בלימודי ערב, לא ממש ערב, אלא 17:00, יש לנו כיתה נוספת ביישוב שער בנימין, סמוך לירושלים, בימי חמישי, בשעה 17:00. זה קורס מקיף של 24 מפגשים שבועיים, של שעה וחצי כל מפגש. אז מי שמעוניין או מעוניינת, זה קורס אחד, זה כיתה אחת עם הפרדה כמובן באמצע, גם לגברים, גם לנשים. יש לנו שם 10 מקומות בלבד. מספרי הטלפון 077-405-2003 או בוואטסאפ 058-680-8876. אז עוד נאמר לכם שלא חייבים להגיע לירושלים דווקא לקורס הפרונטלי. כל מי שרוצה או רוצים להירשם לקורסים הללו בלימודים מרחוק, בזום, ממש עם אפשרות גם לראות את מראה הלוח, גם להשתתף בשיעור, עם שאלות, לקבל תשובות, ממש, יש לנו אפילו נרשמות לקורס הזה מחוץ לארץ, שרוצות ממש להרגיש כאילו הם בירושלים. אנחנו משדרים את הקורס גם דרך הזום, וניתן להירשם כתלמידה מן המניין. בסוף הלימודים הללו מקבלים תעודה לייעוץ תורני, הרבה שואלים אותי, תגיד, התעודה הזו מוכרת לגמולים, או היא מוכרת לתארים במשרד החינוך? לא, וזה כך בכוונה. כי הייעוץ והדרך שאנחנו מציעים, שברוך השם הוכיחה את עצמה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את ההוכחות שלנו, אבל מה שאנחנו מקבלים גם כתלמיד מפי רבו, בשרשרת הדורות, ומה שהניסיון מראה בשטח, שבחסדי השם, השיטה הזו, הדרך הזו, זה לא שיטה, זה הדרך היחיד שמוסמך לומר לנו איך לטפל בנפש, זה מי שברא את הנפש, זה דרך התורה. ולכן התעודה הזו היא תעודה טהורה, מטעם אתגרים בחינוך בלבד, תעודה שתכשיר אתכם בעזרת השם, לפתוח את המשרד שלכם ולייעץ לאחרים. יש לנו מחסור גדול מאוד ביועצות בדווקא. יש היום כל כך הרבה בעיות של נערות בנשירה, של אימהות חד-הוריות שצריכות להתמודד. תהליך כזה של ייעוץ לא יכול יועץ לעשות אותו. לא זה דרך התורה, הרי אם מדברים על ייעוץ תורני, צריך בתהליך של ייעוץ כזה, צריך תהליך של התחברות, של החברות, של קשר נפשי, של ללוות את האדם. וזה בוודאי שצריך להיעשות על ידי אישה. וכל כך הרבה מקרים לא מטופלים, או מטופלים לא אצלנו, ולצערנו הרב גם בהרבה מקומות שזה באופן לא נכון, ואופן שמשחית. בגלל שאין לנו יועצות בדרך התורנית. לכן אתגרים בחינוך, באמת השנה הזו, נחלצנו לעניין הזה, הזזתי המון 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 דברים הצידה, כדי לעשות שנה של קורסים פרונטליים, כמה שיותר הכשרות, לכמה שיותר יועצות. וזו הסיבה גם ששקלנו לפתוח את זה, גם לרישום בזום, כדי שנוכל לעשות גם בארץ, גם בחוץ לארץ, כמה שיותר יועצות. אז לא רק אם אתם מעוניינות, אם יש לכם קרובות או קרובים, בארצות הברית, בצרפת, בכל המקומות שמעוניינות להירשם, זה הזמן. אנחנו ממש, מה שאמרתי, 3 מקומות אחרונים, זה לפרונטלי. לגבי ההרשמה, למי שרוצה להתחבר דרך הזום, זה כמובן לא מוגבל, מפני שזה לא תופס לנו מקום בכיתה. אז אני נותן את הטלפונים, 077-405-2003, או לרישום ופרטים דרך הוואטסאפ. זה מענה אנושי שונה לכם, זה לא רובוט. 058-680-8876. בנוסף, מי שרוצה סתם להתחבר לקבוצה של אתגרים בחינוך בלי קשר לקורסים, לקבל מדי פעם חומרים ועדכונים, שלחו את המילה צריף ל-058-680-8876. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שמנו עליכם מאזינים עיקרים, וגם צריך לרדת מה שנקרא קצת מהגבעים של התוכנית הזו, כדי לענות לשאלות שמגיעות אלינו בכתב, והשאלות הללו הם, איך אומרים, בהתמודדויות היומיומיות, נראה מה נספיק. אז שאלה ראשונה שמגיעה עם בעיה של הכנה שיעורי בית, ילד מתחיל, עושה קצת ואומר, אין לי כוח, אני עייף. הדבר הזה לא רק קורה בשיעורי בית, זה כבר אני מוסיף לו השאלה, אבל הדבר הזה לא רק קורה בשיעורי הבית, זה קורה גם, לפעמים גננת יכולה לראות, או מורה בכיתה א', עוד ילדה שמתחילה איזה מטלה ולא גומרת. למה את לא עושה? אין לי כוח. כאן יש משהו חשוב שאנחנו נבין. הפרשנות הראשונית שלנו, כשילד אומר אין לי כוח, זה נע בסקאלה של בין אתה עצלן לבין אתה לא יוצלח. זו התפיסה שנכנסת לנו בראש. ולכן אנחנו מנסים ללחוץ או לפתות את הילד להשלים את העבודות בכל זאת. ולפעמים הילד לא עושה את זה מתוך התרסה, או ברוב הפעמים זה לא התרסה, זה לא חוצפה, זה לא התמרדות למערכת. הוא באמת אומר, אין לי כוח. ואז אני אומר, אני, המבוגר, מפרשן את זה, אין לו טעם בלימודים, או לא, אין לו מוטיבציה, אין לה מוטיבציה. היא מתחילה, עונה על שאלה שתיים ומתייפת, אין לה כוח, היא לא רוצה. כל הפרשנות הזו, אגב, בסוגריים, היא קשורה למה שדיברנו בתחילת התוכנית. כאילו, יש כאן תוכנית אלוקית, ככה הוא יצר את הילדה עם, סליחה על הביטוי, אבל עם דפקט קל ביצור, ועכשיו בואו נראה איך אפשר לשכתב את זה, איך אפשר לשפץ את מה שבורא עולם, חלילה, לא עשה נכון. זה הפך הגישה התורנית, אנחנו חייבים להבין את זה, לפעמים זה נשמע לנו, לפעמים אפשר למצוא את זה כתוב בכל מיני ספרים של בני דורנו. ספרים תורניים, כביכול תורניים, וזה כפירה מוחלטת. רבי פריידה, כשהיה לו תלמיד, היה לו תלמיד עם ADHD, או איזה ADHD, הגמרא מעידה על זה. היה צריך לחזור לפניו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עשרות פעמים, כדי שיבין. ופעם אחת הוא אמר לו בתחילת השיעור שהוא יכול להיות שיקראו לו לדבר מצווה והוא יצטרך לצאת, כי זו מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים. אז מאותו רגע התלמיד היה טרוד בדעתו, היה מוסח, כמו שאומרים היום, הוא מוסח מהר. הייתה לו הסחת דעת. והוא לא קלט את הלימוד. גם לא אחרי 100 פעם. אז רבי פריידה אמר לו, אני יושב איתך, נגמר הסיפור. 400 פעם. הוא לא אמר, אולי ניתן לו הפניה ליועץ, אולי הוא צריך אבחון, אולי זה לא בשבילי, אני רבי, אני רבי פריידה ברמה כזו, אני עכשיו יבזבז כל כך הרבה זמן, על ילד אחד בהיסטוריה שאנחנו אפילו לא יודעים, מי היה התלמיד הזה? יצא ממנו גדול בסוף, לא יצא. לפחות אני לא יודע, אני לא תלמיד חכם. אולי אתם יודעים מי יצא ממנו בסוף. 400 פעם. חזק, גם האחרונים אומרים שיש לשבח את התלמיד שהסכים ללמוד 400 פעם, לא רק את הרב. התפיסה שלנו התאבתה, היא לא תפיסה של תורה. היא לא תפיסה של אלוקות, של כדי שתמליכוני עליכם. הילדה מתעייפת, החשיבה שאנחנו צריכים לחשוב, למה היא לא עושה שיעורי בית? לא ישר להתחיל לחשוב, יש כאן איזה דפקט, יש כאן איזושהי בעיה. לא. בצדק תשפוט עמיתך. ואתם יודעים כמה מתוך הילדים הללו, כשהפנינו, התגלה, שיש להם קושי בחגורת הכתפיים. הילדה שיושבת וכותבת, אחרי שאלה שתיים, או אחרי איזה חצי מילוי של ציור, מתעייפת לה יד, קשה לה, אבל היא לא יודעת להגדיר. היא גם לא יודעת שזה רק אצלה. היא משתגעת, היא מסתכלת בכיתה ימינה, ושמאלה, ורואה את כולם עושות. והיא חושבת שכולם מרגישות את הכאבים בגב, או את הכאב ביד כמוה. רק הן מתגברות, והיא לא. וזה מה שגם אנחנו תורמים לה בהתנהגות שלנו. אנחנו אומרים, הנה רותי יכולה, הנה צפי יכולה, אין סיבה שאת לא תעשי את זה. וזו שטות. אותו הדבר לגבי קשב וריכוז בגיל הרך. ילד לא מבין, הוא חושב שכולם קשה להם להתרכז כמוהו, ורק הוא לא יוצלח. ילדה, ילד לא רואה טוב בעיניים מהלוח. או יש לו דיסלקציה. או שהוא לא רואה טוב את האותיות מקפצות לו השורות מול העיניים. הוא חושב שכולם כך. הוא לא יודע שאחרים רואים. הוא לא יודע מה זה לראות ישר, מה זה לראות חלק. הוא חושב שלכולם קופצות האותיות מול העיניים. וכיוון שהוא לא יודע, אז הוא לא מבין למה מסמינים. הוא חושב באמת שמסמינים אותו כעצלן. הוא באמת חושב שהוא דפוק יותר מכולם. כי כולם כן מתמודדים. ועוד אומרים לו, כולם מתמודדים, גם אתה תתמודד. עד שבגיל 20 פתאום מגלים, מסכן, הוא לא רואה טוב. הייתה לו בעיה בשמיעה. אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. כדי שתמליכוני עליכם, אני בראתי את הילד, לפי המסלול שלו, לפי הכיוון שלו. אתה ההורה, אל תעמוד מולו. תעמוד לצידו, שמו לו תחת לראשו, וימינו תחבקני. הלוואי ונפנים זהו, מאזינים יקרים, אתן לכם שוב את מספרי הטלפון להרשמה לקורסים הפרונטליים שלנו בירושלים, 077-405-2003, או בוואטסאפ 058-680-8876. זהו, נודה לעוסקים במלאכה פנחס בינדר, העוסק במלאכה שהיה גם הטכנאי וגם המפיק. תודה למנהלי הרדיו, לאבי רוזן, לבצלאל כהן, לכל העוסקים במלאכת הקודש. תודה לכם מאזינים יקרים. מברך אתכם מכל הלב, את כולנו, שנזכה לגמר חתימה טובה. חיים טובים, נעימים, ארוכים, הצלחה בחינוך הילדים. נשוב ונשתמע בעזרת השם בעתיד. ועד אז, המשך האזנה הריבה ולילה טוב.
כל חי תמיד איתי, כל...